כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב המהדורה המרכזית, יממה עם 80 רקטות לעבר אשקלון, נתיבות וכל יישובי עוטף עזה מרצועת עזה. בשעה האחרונה מודיעים הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי על הודעה שאולי מתפרשת כסוג של הפסקת אש. במקביל הם אומרים כי הם השלימו את התגובה לאירוע גרירת גופת המחבל ועל התקיפה בדמשק. משתמע מכך הפסקת אש, אבל בישראל הוחלט היום כי מעבר ארז ייסגר ויצומצמו מרחבי הדייג של רצועת עזה, מעבר כרם שלום גם הוא ייסגר המשמעותי ביותר, אבל ככל הנראה פתח כבר בחצות הלילה בחזרה. עוד מעט נדבר על כך. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ראשי הטרור הם נמצאים עכשיו תחת הכוונת, כל ראשי הטרור ברצועת עזה. בכחול לבן תוקפים את הליכוד ואת ראש הממשלה במדיניות רופסת מול החמאס ובשחיקת מנגנון ההרתעה שיש לצהל ולישראל. המימד החמישי, הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ אומר כי העברת הכסף לחמאס היא הדבר החשוב, וכי מדברים על עסקה של המימד החמישי, מדובר בפרשה שבכלל איתה יכולה להיחקר בעוד שבועיים, אין בה משהו של ממש. וגם על הפעילות של עולים מחבר העמים נגד ההסתה יוצאת מבית מדרשו של אביגדור ליברמן, סכנה מביתנו, כך נקרא מיזם. המשתתפים גם מתכוונים לקיים הפגנה וזוכים לתגובות נזעמות מקרב חברי הכנסת של ישראל ביתנו. זה הגיע עד לכדי תלונה במשטרה וגם תביעה בבית משפט. נדבר על אלו ועוד בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה אבי גדלוביץ', באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. תחילה למצב הביטחוני בדרום. למרות הפסקת האש שהוכרזה על ידי צד אחד, הג'יהאד האיסלאמי, בהודעה שמתפרסמת לפני זמן קצר, אנחנו פותחים את חודש אדר הערב עם עוד מטח רקטות אחרון שנורה בשעה האחרונה, כ-80 רקטות ביממה. קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
אז אנחנו מדברים גם על שני פצועים, כמה נפגעי חרדה מהירי הזה, גם נזק בכמה מקומות, עוד גל של התקפה של הג'יהאד האיסלאמי.
כן, וצריך להתבונן בשתי המילים האחרונות שאמרת, הג'יהאד האיסלאמי, כי צהל באמת מבדל, מערכת הביטחון באמת עושה בידול למשמעותי בכל 24 שעות האחרונות בין החמאס לבין הג'יהאד האיסלאמי. תראה, וישמעו המאזינים, כל התקיפות שהיו של צהל אמש, גם כלפי המנהרות שלהם, גם כלפי המתקנים שלהם, גם כלפי המעדות שלהם, גם בסוריה, גם במעבדה שהותקפה, גם המטה שהותקף בסוריה, הפעם לא איראנים קשורים בכך, הפעם הג'יהאד האיסלאמי, למרות ששניהם חובקים עולם זה עם זה, אבל הפעם הייתה ממש פעילות נמרצת כנגד הג'יהאד האיסלאמי, כל הפעילות ברצועת עזה, כולל כל מה שהיה במשך כל שעות היום, אחר הצהריים והערב, וגם בשעה האחרונה, היה כנגד יעדים של הג'יהאד האיסלאמי. יכולת לראות את החמאס עומד מהצד, אולי שמח בליבו, אומר מי שנכנס לדם מבחינתי, זה טוב לי שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילי, אבל הבידול הזה גם במערכת הביטחון. לכן הג'יהאד האיסלאמי גם רואה שהוא זה שאחראי לכל הסבב הזה, לכל יום מלחימה הזה. כפי שאמרת, מוציא הודעה לפני זמן קצר, לא בטוח שבצהל לוקחים אותה עדיין בשיא הרצינות, שכן באותה שעה, ממש באותה נשימה, שהג'יהאד מוציא את ההודעה שלו, לא רק שמכנה שר ביטחון התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל, אלא גם מתאם הפעולות בשטחי יהודה ושומרון, מודיע, כמו שאמרת, על סגירת מעבר ארז וכרם שלום, מודיע על הורדת המרחב של הדייג לשישה מייל, וסוחרים לא יצאו בכלל. הבוקר הזה למשל, אם הייתי מדבר איתי בשבע ושלוש דקות כמו עכשיו, לפני 12 שעות, הייתי אומר לך שהבוקר יצאו פועלים, סוחרים, הבוקר הזה מרחב הדייג 15 מייל, כלומר עולם כמנהגו נוהג, הדלקים נכנסו לרצועת עזה ושום דבר לא השתנה, אלא שהבינו שצריך גם ללחוץ על הצד השני, אנחנו בכל אופן, לא מה לעשות, 5-6 ימים לפני בחירות, מישהו מסתכל על זה מלמעלה במבט אחר, ולכן ככל הנראה, יכול להיות שפה ושם תהיינה עוד נגיחות בשני הצדדים, גם שלנו, גם שלהם, אבל ככל הנראה הסבב הזה מסתיים, אבל זה לא אומר שמערכת הביטחון לא ערוכה, באמת יש תוכנית מאוד מסודרת ומוסדרת של כל מערכת הביטחון לכל תרחיש שהוא, וגם שר הביטחון יש לו את התפיסת העולם שלו, למה לנו להרוג שני מחבלים על גדר המערכת, בוא נהרוג את ראש התמנון, ככה הם התחילו לעשות אמש בסוריה.
כן, כמובן שכל הנושא הזה גם משליך על המערכת הפוליטית, אבל זה אנחנו נעסוק בכך עוד מעט. אבל קובי, עוד שאלה אחרונה, אנחנו לא רואים בעצם אמירות ברורות של החמאס בעניין הזה, בגלל כל סוגיית ההסדרה והעברת הכספים. אנחנו רואים את כל המעורבות גם של מדינות ערב השונות בניסיונות התיווך האלה, אבל החמאס, כמו שאני מצליח להבין, נותן לג'יהאד להתמודד, כלומר די מפקיר אותו בזירה.
לא יודע מפקיר אותו, כי תשמע, 30% מהכוח הצבאי ברצועת עזה, במספרים מדויקים, הוא של הג'יהאד. החמאס לא יכול לשלוט עליו, למרות שכל הודעת דובר צהל, ולמרות שאנחנו יכולים לומר, החמאס הוא הריבון, לא תמיד ריבון יכול לשלוט בכל דבר ועניין, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים גם אצלנו. לכן החמאס עומד מהצד, הוא לא רוצה להתערב, כיוון שבאמת הכסף הקטרי מובטח לו עד סוף שנת 2020, כך לפי ההדלפות של שר הביטחון לשעבר ליברמן בצורה חמורה ביותר, כועסים עליו בצורה גדולה ביותר, לא נדבר עליה עכשיו, אבל החמאס הבין שיש לו גם כסף, ויש לו גם רצון של כל ראשי הממשל במדינת ישראל להביא לו את הכספים שלו ואת המשאבים שלו ואת היכולות שלו, ולכן הוא עושה את כל הפעולות לעמוד בשקט בצד.
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו עכשיו עם שרת התרבות, השרה מירי רגב, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
אנחנו מדברים הערב אחרי עוד יממה מתוחה בעוטף עזה, גם בירי של ארגוני הטרור משם, וגם יש מי שמנצל את התמונה הזו לצרכים פוליטיים, ואומר שממשלת ישראל משותקת, לא מגיבה לחמאס.
טוב, את כל אלה שקופצים, כן, קופצים ביטויים של בחירות ויום אחרי לא עושים כלום, אותם כבר שמענו, כל גורמי השמאל. קודם כל, ראשית, אני רוצה ליבי עם תושבי הדרום, גם משפחתי גרה בדרום, ואני רוצה באמת לחזק אותם על הנחישות ועל האורך רוח שהם מגלים. זה לא פשוט, זו מציאות מאוד מאוד מורכבת, המציאות מול עזה היא מציאות מורכבת, זה לא בנג וגמרנו, צהל מגיב, צהל תקף בצורה מאוד עוצמתית יעדי טרור של הג'יהאד האיסלאמי, והפעם לא רק בעזה אלא גם בדמשק, אתמול עם מסר מאוד ברור לטהרן, שאנחנו לא נסכים לירי לכיוון מדינת ישראל, וגם אנחנו נחזור לאותה מדיניות שבאה אל עטה, על השמיימה, על הירחמו כמו שאומרים. אם השקט לא יחזור לאלתר, כל ראשי הטרור על הכוונת שלה, של מדינת ישראל. ותהיה כאן מערכה מאוד ברורה, שבה גם ראשי הטרור ישלמו מחיר, ולא רק הם, כי בסופו של יום זה לא שאלה של אם, אלא של מתי. וזה לא סוד שצהל ערוך למבצע רחב בעזה. אנחנו כמובן מנהלים את כל המדיניות הזאת, ראש הממשלה מנהל את כל המדיניות הזאת בצורה מאוד אחראית, בצורה מאוד עניינית, אבל אם הם ימשיכו לפעול בדרך הזאת, המצב לא יירגע, אז לא יהיה מנוס.
השאלה היא מה אומרים לאזרחים ששומעים בדיוק את המשפט הזה, כל פעם אחרי שיש מתח, כבר תקופה מאוד ארוכה, פעם בחודש, כבר די ככה הם הופכים את העניין לשגרה, פעם בשלושה שבועות חודש, אם תשימי לב, יש איזושהי יממה, של מתחים כבדים לכל הדרום, לכל עוטף עזה?
קודם כל אני חושבת שיש ירידה, תראה, בואו, צריך לראות גם את התמונה הכללית. זה העשור הביטחוני הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. אנחנו פועלים בעוד כמה זירות, לא רק בזירה הזאת.
כן.
גם בזירה הדרומית וגם בזירה הצפונית. וזה לא פשוט לקבל החלטות, למרות שערב הבחירות, אנחנו שומעים את כל אלה שאתה יודע, רק בבחירות, הם אומרים אמירות כל כך, בואו ונעשה ונפעל, אבל יום אחרי הבחירות הם שוכחים את זה. ראינו את רמטכ"ל, את גנץ, ואשכנזי ובוגי וליברמן, שהיו בקבינט והיו בתפקידים, מה הם המליצו. כן? הם היו רחוקים מהקריאות שהם קוראים היום. מערכת הביטחון מובלת בצורה מאוד אחראית על ידי ראש הממשלה. כמו שאמרתי, אני ברור שאף אחד לא יכול להסתכל היום על התמונה הכללית, כי המציאות היא טובה יותר, אלא כרגע המציאות היא קשה, המציאות היא מורכבת, יש שרי של טילים, צהל מגיב, צהל פוגע בתשתיות טרור. תראה, אנחנו לפני מספר חודשים, אנחנו הגענו וחיסלנו את אלעטה.
כן.
לא דבר...
עשרה רגע, ואיך הדבר הזה משפיע על הבחירות שהולכות וקרבות ממש עוד ימים אחדים? כי אנחנו שומעים מצד אחד באמת גם את ראש הממשלה, אגב, מבטל כנסים בצפון בעקבות האירועים בדרום, ואנחנו גם שומעים מהצד השני, כחול לבן, שמציעים כל הזמן פתרונות אחרים לביטחון תושבי העוטף. בסוף מי שיכתיב כאן את תוצאות הבחירות זה החמאס?
שמענו את הפתרונות של כחול לבן, עולה לזה שמבטר המדינה כתב שגנץ, שהרמטכ"ל לא הבין את האיום של המנהרות בעזה. אז את ההצעות שלהם שישמרו לעצמם, כמובן שאם המצב לא יירגע, שהוא שיקול הבחירות, שיקול בחירות הוא לא בכלל שיקול. השיקול הביטחוני הוא הדבר היחידי שקובע. שמעתי גם מה ראש הממשלה אמר, גם לגבי שאם לא יחזור השקט לאלתר, כפי שאמרתי קודם כל ראשי הטרור, הם על הכוונת, וגם נאמרנו שאנחנו ערוכים למבצע צבאי רחב וכיף. שוב, אנחנו מובילים את המערכה הזאת, וראש הממשלה מוביל את זה באחריות, מתוך שיקול דעת, ואנחנו פועלים כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל.
טוב, פרשיית הממד החמישי, קודם כל גנץ היום מגיב לחקירות הללו ואומר שהחקירה הייתה יכולה לחכות עוד שבועיים, משפט שמזכיר.
זה מדהים, אה? כן. איזה צביעות חוגגת בכחול לבן, זה לא יאומן. כל פתחים מושחת שאני מכירה. כן? חקירה פלילית שלא נפתחה רק בגלל שיקולים שרק ביבי צריך להיות נחקר. הגיע. סוף סוף פרקליט מדינה שלא חלק מאותה אגנדה של אנשים בתוך הפרקליטות וחלק בתוך המשטרה ששמרו אחד על השני. ואז הוא אומר שיש כאן היבט פלילי. הרי הממד החמישי מכרו אוויר.
כן, אבל זה עדיין, עוד פעם, זה עדיין חקירה ראשונה, גם לא חקירה אישית נגד בני גנץ, אלא נגד אותה חברה, זה לא כתב אישום.
אני קודם כל אומרת לך שראש הממשלה
יצא
נקי מכל אותם כתבי אישום, שאיך אומרים, שבשלום, איך אומרים, נתפרו לו, אותם תיקים שאני אומרת לך, שאני מאמינה בחפות ראש הממשלה, חד לך, ראינו איך גבו את העדויות, ראינו מה עשו עם הדחת עדים, ראינו מה היה בדרך של כל החקירות האלה, וראינו איזה מהירות, הכל היה צריך להסתיים לפני ששי ניצן מסיים את תפקידו כפרקליט, ואיזה לחץ הוא הפעיל על היועץ המשפטי לממשלה, שאני לא מבינה למה, אבל אולי עם הזמן אנחנו נדע. אבל אני כן מבינה שעצרו חקירה פלילית על הממד החמישי, שיש חמה על ראשו של בני גן ורם בן ברק, שפתאום היה חבר כנסת, שהיה נשיא החברה של הממד החמישי, יחד עם בני גן, שהם לקחו, ששלו 4 מיליון שקלים על אוויר, קיבלו תקציב ממשטרת ישראל על כלום.
כן, אני...
מכרז, הם זכו בהסכם של 50 מיליון שקלים. גבי אשכנזי ומר סגלוביץ' היה ראש אגף החקירות, שגם עליהם...
זה באמת חקירה שניתן לה קצת ככה להתנהל, והיא מתנהלת, חשוב לומר, כשאנחנו מדברים על קואליציית ה-61...
לא, אבל אני אומרת שיש כאן קופית שיש...
רגע, אין לך קליטה כל כך עשרה רגב, שוב?
אני אומרת שיש כאן קופית שיש כאן חמישה אנשים עם חמה על הראש, גבי אשכנזי צריך לבוא ולהגיד שהוא מבקש להסיר צווי איסור פרסום מהקלטות. כי מה שאומר ברק ודלן, והיועץ המשפטי לשעבר, ביינשטיין, שזאת תהיה רעידת אדמה, פרשת הקלטות של אשכנזי. ואם הכל כבר פורסם, וכל מה שנאמר נאמר, אז אין מותנת. נא בבקשה להסיר את צו איסור הפרסום.
אני, מדברים על הבחירות ואנחנו מדברים על קואליציית 61 שכל כך נחוצה לשלטון הימין, אני לא יודעת כמה זה ריאלי או לא, ואנחנו רואים את המצב בסקרים, באמת צריך להיות משהו מאוד דרמטי כדי שזה יקרה, אבל במקביל לכל זה, לא משנה מה תהיה התוצאה, אתם חייבים גם את ימינה איתכם, ואנחנו רואים את המתיחות בין הליכוד לבין ימינה, בין ראש הממשלה לבנט, הקיצות הדדיות כל הזמן, למה זה טוב, ממה זה נובע?
קודם כל, אני שמחה בהתחלה שבנט הבין שמנהיג הימין הוא ראש הממשלה נתניהו, והוא שם את תמונתו בכל פרסומי הבחירות שלו, קבל הבחירות. הוא מבין שראש הממשלה הוא מנהיג הימין, נקודה. וזה חשוב. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מכך, שמבחירות שעברו, בנט ואילת, ישבו למשא ומתן עם כחול לבן. בואו, אבדי, אתה יודע את זה.
כן.
אנחנו חוששים שהנציאות הזאת תחזור לעצמה. עכשיו, אנחנו שומעים את אבי ניסן קורן, ביום שבת האחרון, בשבת תרבות בחדרה, אומר שהם סגורים עם בנט ואילת שקד. אז, סליחה, יש כאן אמירה. אנחנו לא רוצים שקולות ילכו לאיבוד. אנחנו רוצים לנצח את הבחירות האלה. ואנחנו נמצאים במצב של 3-4 מנדטים מה-61. ולכן, א', אנחנו גם קוראים לאנשים לבוא להצביע. וזה שאנשים לא ידחו למפלגות, כמו עוצמה, או גם בנט לילד, עם כל הכבוד, שאני לא יודעת לאן, מה הם יעשו בסוף. אנחנו רוצים שהכל יהיה כל בטוח. וכל בטוח זה אומר לבחור לליכוד, למחל. זה אומר כל בטוח.
טוב.
אנחנו יודעים שבני גנץ לא יכול להרכיב ממשלה בלי אחמד טיבי. לבני גנץ איך שלא תעשה, כל חישוב שלא תעשה, הוא מגיע ל-51-52 עם פרץ ומרץ, יחד עם
ליברמן. כן, החישוב המספרי הזה ברור, זה באמת נכון.
הוא לא יכול להרכיב ממשלה בלי אחמד טיבי. אנחנו נמצאים 2-3 מנדטים ב-61. אנחנו רואים גם את סיפור המגמה בסקרים. ולכן אני קוראת לאנשי הימין, ודאי לליכודיקים, לצאת ולהצביע, לא להישאר בבית.
אז מה, ערב פנוי אחרי נסיעות בכל הארץ?
ערב לא פנוי, אבל לצערי כן, ראש הממשלה ביטל את הגעתו לכל הכנסים הערב בצפון. אני נמצאת כאן בצפון, דיברנו בכנס בצפת, ואני תכף נכנסת לכנס גם במגדל העמק, משום שאנשים חלקם נשארו, חלקם הלכו, אבל אני חייבת להגיד לך שערב ראש הממשלה מגיע לכנסים, כנסים מלאים באנשים, אנשים שבאים לתמוך בראש הממשלה, אנשים שאוהבים את הליכוד, אנשים מבינים שהיום צריכים להכריע בין שמאל לימין, בין שמאל בראשות גל שתלוי באחמד טיבי, לבין ימין שמובל ומוביל אותו ראש הממשלה נתניהו עם הזדמנויות היסטוריות לעשות שינויים גדולים מאוד, אם זה בהחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, בקעת הירדן, את כל הרצועה, אם זה להמשיך עם כל ההישגים החברתיים והכלכליים שלנו, ואני מקווה שבעזרת השם, היום ראש חודש, אדר, אני מקווה שבעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו ננצח את הבחירות האלה, הימין ינצח את הבחירות האלה, הליכוד ינצח את הבחירות האלה, וראש הממשלה הבא יהיה נתניהו.
אז נאחל חודש טוב ומבורך, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, השרה מירי רגב, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
ערב טוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ביום חמישי הקרוב, פורום הבחירות של כל חי יוצא לדרך. שדרני ופרשני כל חי במרתון שידורים מיוחד. ראשי המפלגות, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור דנים בנושאים הבוערים שעל הפרק. דת ומדינה, חוק הגיור, צביון השבת, כתבי הכותל, שלטון בגץ, תקציבי מוסדות התורה. חרדים לגורלנו, יום חמישי הקרוב בחמש בערב. בשידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
ביבי, גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר וגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריות. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות, כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, וב באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט.
לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
גבירותיי וגבירותיי, קבלו אותו. לבית 9, היריד השנתי לנשים מבית עיתון המבשר. 12 שעות של פעילויות, מופעים, משחקים, חוויות ותוכן עם המותגים המובילים במשק והאמנויות המבוקשות ביותר. השבוע, ביום רביעי, ראש חודש אדר, החל מהשעה 10 בבוקר בבנייני יומה בירושלים. לבית 9, מרחב קסום בדיוק בשבילך. לפרטים נוספים חייגו לטלבית 03-3080-666 03-3080-666.
פורים בא, פורים בא, ואיתו שמחה רבה. בכל משלוח מנות מכניסים שמחה, נשמה ועונג עם הבונבונים המקוריים של ארקור. משלוח מנות מכל הלב, רק עם הלב המקורי של בונבון. גם בפורים, חפשו אחר הלב.
מלון רויאל ים המלח, התקשרו עוד היום ותוכלו ליהנות מחופשת פסח מלכותית בחשות מהודרת לא שרויה. רויאל ים המלח, 0866-88-501.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למאדרים, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6275.
פספסתם בפעם הראשונה, פספסתם בפעם השנייה, בפעם השלישית אל תפספסו. הפעם בוחרים נכון וקונים רכב רק בקל אוטו. מגוון רכבי 0 קילומטר ויד ראשונה בהנחות ענק, וגם טריידין המרה ותנאי מימון אטרקטיביים. מ-23 בפברואר עד 2 במרס בכל סניפי קל אוטו. הפעם תבחרו נכון. קל אוטו, כפוף לתקנון.
חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת. לבנת פורן, החברה המובילה בישראל במימוש זכויות רפואיות.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
מבצעים גדולים לקטנטנים בשוק מהדרין. שמפו ג'ונסונס משאבה 750 מיליליטר ב-14.90 שקלים. רביעיית מגבוני טולי 3 מארזים ב-20 שקלים. מחית פירות 120 גרם פרינוק 5 יחידות ב-20 שקלים. שוק מהדרין, השוק של כולם.
לא דמיינתי שזה יפגוש גם אותי, שגם אצלי יגלו את המחלה. בשבילכם המחיר הסין של איזה מציון זו הגרלה שווה. בשבילי זה חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון, מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו. פיצויים על המשקל. הלו, גברת, את עם המחלת לב. תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים. יאללה, גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
אנחנו מדברים מעת לעת בדרך כלל אחרי יממה או יממות מהסוג הזה, ותמיד אנחנו שוב עוסקים בשאלה, אז מה הפתרון האמיתי לסוגיית החמאס, רצועת עזה? ולא תמיד יש פתרון, כי אולי אין באמת כזה, חוץ מ... לא יודע, דברים מאוד קיצוניים של פירוק החמאס מנשקו תוך כדי הכרעה ומלחמה וכל הנלווה. ואני עדיין שואל, האם מבחינתך הפעילות הנקודתית הזו של תגובה, סגירת מחסום ארז, עוד איזשהו הפגזה של עמדה כזו אחרת של הג'יהאד, זה מה שצריך לעשות בעת הזו?
לא, זה לא מה שצריך לעשות בעת הזו, אבל אתה יודע, אני אמשיך כנראה כל זמן שאני לא אבחח אחרת, ואני לא חושב שאני טועה, אני אמשיך לדבוק בעמדתי. מי שאומר שאין פתרון, זאת עמדה של תבוסתנות. עם האנשים שאומרים אין פתרון, או
לא, אנשים, אז, אז בוא נחדד.
לא, אבי, לא היינו מגיעים לאנטבה, לא היינו נצחים בששת הימים, ולא היינו
עושים את יום כיפור. אז בוא נחדד את התמונה, כי ברור שמחר אפשר לגייס כוחות מילואים, אפשר להציג תוכנית לצהל ולתת תורה, וצהל יודע בתוך חודש מהיום לשבור את החמאס לחלוטין בקלות, אבל אומרים הגורמים השונים, או המתנגדים לפעולה מהסוג הזו, שמע, אתם לא רואים את התמונה הכללית. יש לנו פה את סוריה, יש את איראן, יש עוד כל מיני דברים שהציבור לא יודע. אנחנו מהלכים פה על חבית חומר נפץ גדולה. זה לא פשוט לומר את המשפטים האלה.
לא, לא, ממש לא פשוט, רק אני הייתי מתחיל את השיחה עם כל אותם סקפטים ומתנגדים, בננסות להבין האם אנחנו מדברים על אותו מישור. האם ברור לנו שמה שקורה כאן במשך כל ה-20 שנה או 30 שנה האחרונות, זה לא סכסוך על קרקעות איפה בדיוק תעמור הגדר בינינו לבינם. זה סכסוך על מי ישלוט באדמתה של מדינת ישראל. הם רוצים לבנות על חורבותיה של מדינת ישראל את מדינת פלסטין, ואנחנו רוצים להמשיך לחיות כאן. זה מהות הסכסוך. וכל זמן שלא נמחוק את הרצון הזה שלהם לבנות על חורבותינו את מדינתם, אז אנחנו נמשיך לעשות עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. ואני אומר לך, תסתכל להיסטוריה שלנו. כל המדינות שרצו לסלק אותנו מכאן, ניצחנו אותם, הכרענו אותם, והם ירדו מסדר היום. יש לך כבר למעלה מ-30 שנה שקט עם מצרים, למעלה מ-30 שנה שקט עם ירדן, ואפילו עם סוריה, אולם אין לך הסכם שלום, אבל יש לך פסקת אש עם שקט נורמלי, עם לגדל ילדים ונכדים בשגרת חיים ראויה. מה שאין לך במקומות האחרים. החמאס בנה מדינה ברצועת עזה. זאת מדינה. הוא לא ארגון טרור. יש לו צבא שפועל בתנאים של גרילה. אם אתה תיכנס בו יום-יום, ללא הפסקה, בהכרזת מלחמה, אני מבטיח לך שלא תצטרך 50 יום כמו בצוק איתן, תצטרך הרבה פחות, והוא יבוא אליך ויגיד לך, אני מוכן לקבל את התנאים שלך, ובתנאי שתיתן לי גם לחיות. כי נכון לרגע זה, הוא מבין שהוא מפריע לי לחיות, אבל הוא מנהל שגרת חיים נורמלית.
שומע אותך עכשיו המאזין, האזרח, ואומר לעצמו, אני עכשיו מאזין למי שהיה הרבה שנים בצהל, ומכיר את פיקוד דרום היטב, ואני בטוח שיש גם קולות כאלה בקבינט ובישיבות מטכ"ל. ולמה לא עושים את זה? מה, מישהו מתנגד למחוק את החמאס? מישהו חפץ בעיקרו? מה, תן לנו רגע הבנה מה קורה כאן.
אז אני אנסה לתת לך אותה. שוב פעם, מנקודת מבטי...
בהחלט. עוד... אנחנו מדברים איתך ורק איתך.
יופי. אני מעריך שמה שקורה אצלנו היום זה מנהלים, מנהיגים, מפקדים שאיבדו את היכולת שלהם לעמוד מול הציבור ולהגיד צריך לשלם את מחיר הניצחון. מכיוון שמה שמנהל אותנו ביום יום זה העמדות, זה התפקידים, זה הדרגים, זה כל הדברים האלה, אז אנשים לא רוצים משפחות שקולות לידם, ואני יכול להבין אותם. זה לא דבר שאף אחד מאיתנו רוצה להיות חלק ממנו. אבל במדינה שחפצת חיים, שחיה בזירה שבה יש אויבים שלא מכירים בזכותנו להתקיים כאן, הגיע הזמן לעשות מעשה. לקחת אחריות...
ואתה אומר, יהיה המחיר אשר יהיה.
יהיה המחיר אשר יהיה, כי אנחנו משלמים אותו יותר ביוקר. אף אחד לא עושה את החשבונאות הזאת. אני מתנצל מראש שאני צריך לעשות אותה. אבל בכל העשור או 20 שנה האחרונות, שאנחנו מנהלים מאבק מול הפלסטינים, נהרגו לנו יותר אזרחים וחיילים ממה שנהרגו בכל מלחמות.
אבל על זה יענו לך אנשים אחרים, שדווקא מול רצועת עזה ומול ירי הרקטות, יש לנו פתרון שנקרא כיפת ברזל, ואין הרוגים. אני לא יודע אם זה נספר על בסיס הרוגים או פצועים בצד שלנו. אני לא יודע מה המודד. אבל אנחנו שולטים באירוע, ככה אומרים, מבחינת הרוגים, הטילים לא משבשים את מדינת ישראל, המצב לא בשליטה.
60 אלף ילדים לא הלכו היום לבית ספר וזה לא משבשים.
כן.
ילדים גדלים בעוטף עזה שמשתינים במיטה, סליחה על הביטוי, עד גיל 12-13, חיים בפחד. אתה שומע את הדיווחים על מרכזי החוסן שמטפלים בעשרות אנשים, ואתה אומר לי לא משמשים, בוודאי שמשמשים. אבל העניין הוא שיש אצלנו חלק מהציבור שהתרגל לזה שתמיד יש איזשהו חבל ארץ, שהוא סבל, אני מזכיר לך, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני מספיק מבוגר בשביל לזכור את התקופה שבה הצפון היה תחת אש, ובקריית שמונה...
זוכרים, זוכרים את הקטיושות.
ואת הקטיושות, ומדינת ישראל סבלה את זה למשך תקופה, עד הרגע שהפסיקה לסבול את זה. למה אנחנו מחכים? הרי אתה ואני, אבי, יודעים שאם רקטה אחת מחר תיפול על אוטובוס של ילדים, כולנו מדברים אחרת.
שלא נדע.
אתה רוצה לחכות לרקטה הזאת? אני לא רוצה, אני רוצה לצאת לשם, להחריב את מה שצריך להחריב, לסכל את מה שצריך לסכל.
תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, ראש מטה פיקוד דרום לשעבר, תודה רבה לך.
רק בשורות טובות.
תודה. ערב טוב, עכשיו אנחנו עם הפרשן יעקב ריבלין, שלום ערב טוב יעקב.
שלום ערב טוב.
אז בתוך כל המצב הביטחוני שנכפה על הקמפיין של ראש הממשלה, בלי שהוא תכנן, אבל גם עם זה הוא צריך להתמודד, הוא מבטל היום כנסים וכו'. אנחנו מתקרבים לבחירות כשהדבר הזה נמצא בעננה, ובוא מפה תוביל את השיחה. עד כמה הדבר הזה בכלל משפיע, אם בכלל? ועוד מעט נרד לרזולוציות...
אנחנו לא זקוקים פה לניחושים, כי יש לנו כבר את הרקע של הבחירות במועד ב' בחודש אלול. כולנו זוכרים את התמונה הזאת שנתניהו מוברח מהכינוס באשקלון, ובעיצומם של ירי טילים, זה מאוד מאוד פגע בו. אנחנו לא יודעים כמה זה יפגע בו, כעת, אבל אני רוצה לציין כמה דברים שקרו כבר היום, עוד לפני שהם באו לידי ביטוי בסקרים, אחד הסקרים הולך להתפרסם עוד מעט בערוץ 13, כנראה שאני מרגיש טוב לנתניהו, אבל ההסלמה היום בדרום לא נכנסה לתוכה, אבל בוא נראה כמה נקודות שכבר, ההסלמה בדרום, אז הדבר ראשון, היא הפסיקו לדבר על המימד החמישי של גנץ, כמו שמשתו הפסיקו לדבר על כתבי האישום של נתניהו, אחרי שנשלפה פרשת המימד החמישי. יש לנו מערכת הבחירות הזאת מאופיינת בסדרה של אירועים, שכל אחד מחפה על השני. ההחלטה על כתבי האישום, הגשת כתבי האישום חופתה בטקס בוושינגטון. אחר כך שחזרו לזה, הגיעה פרשת המימד החמישי, ועכשיו הגיעו הטילים הזה, כבר לא מדברים על בני גנץ, מדברים על נתניהו. זה יכול לשבור לו את המומנטום של העלייה בסקרים. מצד שני, אם הבוחר הישראלי קצת מעמיק יותר, הוא יכול להבין שאם נתניהו לא מסוגל להתמודד עם זה, אז גנץ יהיה תלוי בממשלת מיעוט של הרבים, יצטרך אישור מהידה יזבק ומאחמד טיבי לפני כל יציאה למבצע, וכבר אחמד טיבי הודיע היום שהם לא יתמכו בממשלה שתוקפת בעזה. אז יכול להיות שיש לו כאן רצף של דברים שיעזרו אחד השני, אבל נכון לרגע זה אני רואה, שהמומנטום של נתניהו נעצר, ומומנטום בבחירות שבוע לפני כן זה דבר שקובע. אם המומנטום של נתניהו הממשיך, האם יכולים להגיד שיש לו סיכוי טוב מאוד להתקרב לאזור ה-60, כרגע אנחנו צריך לראות עוד יום-יומיים כאלה, ומצבו לא יהיה טוב. אני רוצה גם להוסיף עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, יכול להיות שזה בעצם המטרה של הג'יהאד האיסלאמי. הם רוצים לפגוע בו בבחירות, כי מבינים שמי שיבוא אחריו, יהיה תלוי בקולות של הערבים, ובעצמו יש להם רקורד איתו מ-2014 שהוא לא עשה שום דבר כנגדם. יכול להיות שיש כאן החלטה מודעת של ג'יהאד האיסלאמי לשולחים שלו באיראן לפגוע בנתניהו בבחירות.
מעניין. בוא נדבר קצת על המפלגות מסביב. כמו שאנחנו תמיד אומרים את המילה שעבר עליה כלח, אבל אנחנו עדיין נכנסים לישורת האחרונה, כך זה נקרא. לפני הבחירות, כל מפלגה עוברת עכשיו שלב להנעת מצביעים לקראת יום הבחירות עצמו, רישומים, פעילים בשטח, הקמפיינים האחרונים, כל השפנים כבר נשלפים, אלא שהפעם זה פעם שלישית, ומאוד קשה לייצר את עצמך מחדש. תן לנו ככה סקירה על המפלגות, יעקב, איך אתה רואה, מי צליח לחדש את עצמו?
לידידינו איווט ליברמן, הוא שלף את הקלף האחרון שיש לו, זה ירידה לרמה הכי נמוכה של הסתה, מישהו פרסם היום גם שהעתקות של פרסומות שנעשו בשפה הרוסית, זה באמת יראה אחד לאחד כמו בדר שטירנר, אני חושב שאם יש לגבלס ירושים, הם יכולים להגיש תלונה על זכויות יוצרים, לפחות בימה שפורסם. זה הקלף האחרון של ליברמן, הסדר יום שלו נדחק לחלוטין, לא מדברים היום לא נושא דת ולא נושא מדינה, מדברים על טילים, על קורונה, מדברים על ממשלות. והוא פשוט נדחק מהכותרות, אז הוא מחריף ומחריף. אני חושב שהוא מצפה לאיזושהי תגובה חרדית. אני חושב, ואני יודע שצריך לשתוק פחות לעד הבחירות. יהדות התורה, מה יש לה לשתוף? כרגיל, אתה יודע, את נושא גדולי התורה, הרבנים, המכתבים. יהדות התורה בעיקרון זה מפלגה שלא זקוקה יותר משבוע וחצי שבועיים, כדי להביא את המצביעים שלה, הבנקר שלה, שזה 7 מנדטים פלוס מינוס לקלפי. הם עובדים בעצם על המנדט הנוסף, על כמה אלפי קולות הנוספים שיכולים להכניס את המנדט השמיני. לעומתה, ש"ס היא מפלגה שזקוקה להרבה יותר אנרגיות כדי להביא את הבוחרים שלה, היא עובדת קשה מאוד כבר חודש וחצי עם קמפיינים שהם, ואני יכול לומר על הקמפיינים שלה שהם הולכים ומשתבחים ממועד למועד, מבית בית יותר טוב מאלף, וגימן נראה לי לא פחות טוב מבית, אולי אפילו יותר טוב. זה בקשר למפלגות החרדיות, מפלגת העבודה כמעט לא קיימת, זאת אומרת מה יש לה למכור, וכחול לבן, בני גנץ יוצא למתקפת רעיונות, ומרעיון לרעיון הוא חושף כמה שהוא לא בדיוק מיומן ברעיונות, וכמה שהוא מדבר דברים שלו לא מתאימים למנהיג מפלגה שרוצה להיות ראש ממשלה, אבל בואו בינינו זה כבר לא משנה, אני גם כופר בנושא הזה שנקרא ישורת אחרונה. תראה אבי, מדברים על ישורת אחרונה ובחירות שנערכות פעם ב4 שנים, אבל כשאנחנו כבר שלוש פעמים בתוך שנה אחת, אז כל בחירות הן הישורת האחרונה של הבחירות שקדמו לה. כולם מקובעים, כולם יודעים פחות או יותר מה הם מצביעים. אם יש לך שני מנדטים שמתנדדים בגוש תגורש, אז אני, מה שקורה עכשיו בימים האחרונים יעשה להוזיז אותם. זה בגדול מפת המפלגות לקראת הבחירות.
טוב, מעניין עוד אירוע שמתרחש ביהדות התורה הערב, שוב חתימה על הסכם עם הרב דוד חי הכהן, ראשי המפלגה יגיעו לביתו כדי לחתום על תמיכה סופית מחודשת בבחירות ביהדות התורה הפעם.
יש עוד אירוע שאנחנו זוהים איך הוא יתגל לך נגיע, יהדות התורה עובדת חזק על חצרו של הגאון רבי מאיר מזוז, יכולות להיות שם הפתעות. בבחירות הקודמות החצר כולה עבדה לטובת ש"ס, עם הכרזה רשמית או כמעט רשמית. הפעם יש שם הרהורים מסוימים, ואני רואה גם כן עבודה קשה של ש"ס ביהדות התורה בקהל בני תורה ספרדים, ממש קרב מחוג לחוג, מבית לבית. סיפר לי איזה חוג בית בנווה יעקב של יהדות התורה שהגיעו כמעט כל ראשי מפלגות, והראשי מפלגה והיו שם 5 או 6 אברכים ספרדים. זה, אבל זה נקרא מה שנקרא כסף קטן, הרי לא זה מה שיכריע את הבחירות. אני גם אולי הייתי נותן קצת יותר משקל לחתימה היום של הרב אריה דרעי על איזשהו מסמך עקרונות כלפי חב"ד, שהוא בעצם ההעתקה של המניפסט, שהחב"ד היא שמה ש"ס גם עובדת חזק, וההבדל הוא והסיבה שבידועה, אחרי שחב"ד החליטו שלמות תומכים בעוצמה יהודית, יש שם 10,000 קולות שמונחים על הרצפה, אבל אלה דברים שיכולים להגיע לשברי אחוזים, לחצאי אחוזים, לא שאני מזלזל בזה, כי זה יכול לקבוע את המנדט השמיני או לא, אבל גם יהדות התורה וגם בש"ס בעצם שלפו את הקלפים האחרונים שלהם.
יעקב ריבלין, תודה רבה לך, וזהו. השבוע האחרון, למי שלא שם לב, למרות שזה קצת ככה מעייף, מתיש, אנשים אולי חלקם קצת שעננים, בוא נאמר שוב.
אני רוצה משפט לאחר סיום. אני לא רואה שעננות. פעם השעננות הייתה יוצא לרחובות, והיית רואה כל מיני שלטים על הקירות, זה היית אומר, יש התלהבות. היום זה כבר עבר לדברים אחרים, זה עבר לתקשורת, אנשים כבר לא תולים שלטים.
לא, אבל עדיין, יעקב, בוא נזכור שיש לנו הרבה מאזינים שלא חשופים לתקשורת, ולא חשופים לכל מיני מדיות שונות, וצריכים לזכור שיש בחירות.
מה יביא אותם לקלפי? את האנשים האלה שלא חשופים.
מה יביא אותם לקלפי? עכשיו, שאני ואתה מזכירים להם שהבחירות מתקרבות.
אוקיי, אז תזכור, אין דבר יותר טוב מתזכורת, למרות שאני לא חושב שיש מי שלא זוכר, מי שלא מבין את החשיבות, ותראה, אני מסתכל על אחוזי הצבעה, בוא נניח לרגע את כל המסביב, אחוזי הצבעה במזרח החרדי יציבים גבוהים, אנחנו לא נופלים באף, בשתי הרוחות הקודמות לא ירדו אחד מהשני, ומגיעים, ואם יש עוד טיפה אדישות, אז בוא נתרום את הגרוש שלנו ללירה, ונקרא לכל מי שחשב לא להצביע, שיבין שפעם זה משחק לחיים ולמוות, כי יש לנו את שני החבר'ה האלה, את הבחור הזה ממולדובה ואת הנכדו של העולה בהונגריה, שרוצים לזכור אותנו מכל הכיוונים. זה לפיתת מוות שמכינים לנו, אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לצאת ממנה.
יעקב ריבלין, תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב.
נצא לפרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי 10 בבוקר, כאן בכל חי.
גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר ובגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריהוט. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, וו באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט.
לא דמיינתי שזה יפגוש גם אותנו, שגם אצל הבת שלי הקטנה יגלו את המחלה. בשבילכם המחירה הסינית זו הגרלה שווה, בשבילנו זה חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון, מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו, חדש מיופלה. עשרות מוצרים חדשים בחשרות מהודרת. לדעת לפרגן לעצמך. יופלה. למאדרים יש תנובה.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית. ספרו החדש של הרב אייל אונגר. עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
היא חדשה, היא ענקית, היא באשדוד. הצטרפו עכשיו להגרלת המאה על דירת 4 חדרים, 110 מטר, חדשה מהקבלן בלב אשדוד, רק ב-55 שקלים לחודש. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר וזוכים בדירת המאה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
יש לכם מרקנטיל סמייל? ברשת נעלי נמרוד הולכים לקראתכם. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב על רכישה ברשת נעלי נמרוד אנד מור, כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
הבחירות לכנסת ה-23 מתקרבות. אתם יודעים איפה אתם מצביעים? לא? אין בעיה. משרד הפנים יסייע לכם לברר בקלות באמצעות שיחת טלפון למספר 1-800-222-290 או מסרון למספר 050-808-5500 או באתר moin.gov.il. הזינו את מספר הזהות, כולל ספרת הביקורת, ואת תאריך הנפקת התעודה בכל אחד מהאמצעים, ותוכלו לדעת איכן אתם מצביעים. בקלות. עוד פרטים באתר משרד הפנים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית,
רואים בעין מקצועית. חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת. לבנת פורן, החברה המובילה בישראל במימוש זכויות רפואיות.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
בלאומית, הכתר שלך עולה פחות. חדש בלאומית זהב. עד 60% הנחה על מחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים הפרטיות שבהסדר עם לאומית. להצטרפות חייגו כוכבית 507 מהנייד. לאומית, לנו זה אכפת.
שלום, כאן יהודה השש, מנהל מפעל חטיפים מלוכים שטראוס. התיאבון שלי הוא לשמח אנשים. לפני 7 שנים קיבלנו מכתב מילד רגיש לגלוטן, שביום ההולדת של חבר לא יכול היה לטעום מהכיבוד. וזה נגע לי ללב. יצאנו במהלך שדרש הרבה אמונה. להפוך את כל החטיפים המלוכים לנקיים מגלוטן. חשבו שאנחנו מטורפים, אבל בסופו של דבר יש לנו אחריות לשמח את כולם.
שטראוס, תאבון לאוכל טוב יותר.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת?
מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על סקרים, עוד מעט יתפרסמו עוד סקרים ואנחנו נביא אותם לכאן. דודי חסיד, שלום, ערב טוב לך. קנטור מדיה, גם אתם עורכים כמובן סקרים, כמו כל המכונים למיניהם, זאת העונה. בהתחשב גם בכך שאנחנו במערכת שלישית, ואחוז ההצבעה במערכת כזו הוא גם כן נתון לא כל כך ידוע, וכשאנחנו מדברים על סקרים, כמובן ששאלת השאלות זה סיפור הגושים, פחות בתוך הגוש עצמו. מתי הסקר האחרון שעשיתם?
הסקר האחרון שעשינו היה אתמול, ובו באמת אנחנו רואים שינוי מגמה. נכון בהמשך לדבריך שעדיין לא רואים תמונה במעבר בין הגושים בצורה משמעותית, והגושים די נשמרים, אבל גם שינוי המגמה הזו הוא משהו שיכול לבשר על הבאות. צריך להמשיך לעקור. יתרון לליכוד פעם ראשונה בחודש האחרון שאנחנו רואים, אני חושב שבעצם במערכת הזו לא ראינו יתרון לליכוד, זה קורה בפעם הראשונה, שנכון, כל אחד שואב את הכוח שלו, הוא מאבד את הכוח שלו בתוך הגוש, גם הליכוד לוקח את זה מימינה וקצת משאס, וגם כחול לבן שמפסידה מנדטים, מפסידה אותם לעבודה גשר מרץ, אבל יש גם מנדט אחד שעובר מכחול לבן לליכוד, שזו תופעה מאוד מעניינת.
זו תופעה שאולי אפשר לתלות אותה במימד החמישי, או עוד פעם התפתחות ביטחונית ביומיים האחרונים, או כל מיני דברים שמאוד קשה לעמוד אותם בסקר, אבל זאת הנקודה, כי הרי בסוף משחק בין הגושים הוא לא כל כך, הוא לא הדבר, כמו המאמץ האדיר של שני הצדדים, לקחת מנדטים מצד לצד.
נכון. מה בדיוק קרה במעבר הזה? אנחנו רואים, קודם כל, בישורת האחרונה, שמתחילה בערך עכשיו, חלק מהמתלבטים יורדים מן הגדר ומתחילים לגבש את ההחלטה שלהם, אנחנו רואים שיש יותר לכיוון הליכוד כרגע, זה פעם ראשונה, ואני כן חושב שיש פה השפעה של כל פרשת המימד החמישי, שבוחנים מה חשוב לבוחרי הליכוד לעומת בוחרי כחול לבן, הרבה אחורה אנחנו ראינו שכל נושא היושר הציבורי היה מאוד מאוד משמעותי, וכנראה שאפילו חירסו מהסוג הזה כן מאפשר פגיעה. צריך גם לומר שלאורך זמן ראינו, גם בגלל התבטאויות ומעידות בלשון של גנץ בשבוע שבועיים האחרונים, ירידה בהתאמה שלו לראשות הממשלה, אבל לא ראינו את זה מתרחש ברמת המנדט. אבל זה כנראה, אלה היו כן סימנים מקדימים למה שעלול לקרות בהמשך, וכרגע זו לפחות המגמה, צריך להמשיך לעקוב ולראות. מה יקרה בימים הקרובים, זה באמת שאלת המפתח, מאוד מאוד מעניין, לתוך סוף השבוע מה יגיד לסקרים.
אוקיי, טוב, זה מצב הסקרים, ואנחנו נסתפק בכך. דודי חסיד, קנטור מדיה, תודה רבה לך. ערב טוב. ממש לקראת סיום השעה הזו, לפני שנמשיך בשעה הבאה, אנחנו מתחילים ממש הערב את ראש חודש אדר, וזה הזמן שאנשים מלבד ההכנות לקראת חג הפורים, והאווירה, ותלמודי התורה, בתי הספר מחר, ולאורך כל החודש הזה, זה הזמן שגם אנשים משמיעים על השקלים, כמו שאנחנו אומרים, אנשים כבר מתחילים לחשב את הצדקה שהם רוצים לתת, וגלגל הקדוש ברוך הוא לידינו מצווה אדירה ונדירה, ואני ככה רוצה לשתף את המאזינים, אבל לפני הכל גילוי נאות, אני הולך לדבר על נושא שאני קשור אליו, חי אותו, מכיר אותו ברמה האישית, ולכן הוא ככה יוצא מליבי, וללא שום הכנה, מה שהקדוש ברוך הוא שם לי בפה, זה מה שאני אומר, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש כל כך הרבה משפחות שמתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתיהם. מה זה נהיה מהדורה המרכזית כאן בכל חי, יודעים שהנושא הזה קרוב ללבי, לא רק בגלל שאני אבא לילד אוטיסט בתפקוד נמוך, אלא גם בגלל שחוץ משעות המהדורה כאן, כל שער היום, אני מתעסק בתחום הזה, מנסה לעזור למשפחות במה שרק אפשר. אז אחרי הגילוי הנאות הזה, וכל אחד ישים אותו במסגרת שלו איך שהוא רוצה וחושב, אני כמובן עושה את הכל בהתנדבות ו... ולשם שמיים עד כמה שניתן, לא יודע, לא יכול להעיד על עצמי, אבל בכל מקרה בהתנדבות כן. אני מנסה להסביר ככה למאזינים ששומעים אותנו עם כניסת חודש אלול, להכניס אותם דווקא לבתיהם של מאות משפחות שהתכנסו בשבוע שעבר לכינוס גדול, מרגש ומיוחד, יחד עם ארגון מסוגלים, ארגון שמסייע למשפחות הללו של ילדים אוטיסטים, על הרצף האוטיסטי, בכל התפקודים. אנחנו בארגון הזה מנסים לקחת הרבה מאוד משפחות ולתת להם את מה שאתם מרגישים עכשיו. ומה אתם מאזינים מרגישים עכשיו? משפחה רגילה, שפויה, נורמלית, נורמטיבית, עם שקט מדי פעם, עם אפשרות לנוח, עם אפשרות לשתות קפה, בנחת לשוחח עם הילדים ברגוע, זה הדברים הקטנים שאין בהרבה מאוד משפחות, ואני מתאר את זה ממש בקצרה. אנחנו מדברים על משפחות עם סבל יומיומי, מתיש, מעייף, שחוק, ומסגרת הפעילות הזו באמת שמשתדלים לעשות הרבה הרבה מאוד דברים. ומי שרוצה לזכות בדבר הגדול הזה מוזמן להצטרף, אנחנו יוצאים ליומיים של קמפיין של גיוס המונים, של ארגון מסוגלים, בברכתו ועידודו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי וכל שאר גדולי ישראל שתומכים בארגון, מלווים אותו, ולכן אולי בשעה הבא קצת נרחיב יותר על מה עושים ואיך עושים, כי נגמר לנו הזמן, אבל בכל מקרה למי שמעוניין ככה להתעניין, אז הטלפון שלנו הוא כוכבית 5406. כוכבית 5406. טוב, נגמר הזמן. בשעה הבאה ננסה קצת יותר להרחיב ולדבר על זה. כי דווקא חודש אלול שמסמן את השמחה ואת התחפושות של הילדים, אני תמיד ככה רואה תחפושת ואני אומר, יש ילדים שהם ככה, הם לא מתחפשים. הם מחופשים כל השנה, אבל כי הם נולדו ככה. הם לא עושים את עצמם, הם לא סתם משמיעים קולות, או עושים כל מיני חיקויים או מרעישים באמצע הלילה. ככה הקדוש ברוך הוא הביא אותם לעולם. אז יש הרבה מאוד משפחות שבשבילם פורים זה לא פעם בשנה, ופורים גם אף פעם לא שמח. אז הנה הזדמנות גם לשמח אותם, וגם להצטרף. אנחנו נחזור בשעה הבאה אולי עם קצת יותר פרטים. תודה לכם על הבמה ועל ההזנה בעניין הזה, תישארו לשעה הבאה, נרחיב קצת יותר, ונחזור גם לשאר ענייני היום. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, ותודה לכם מאזינים. מיד אחרי החדשות נשוב לשעה נוספת, אתם מוזמנים להישאר איתנו, חודש טוב לכם, מיד חוזרים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.